התחילו חינו חינו וחינו לחדר, כי לא תתקה בו תאורת כפד השונים של כל ישראל. הגענו לקטע האמצעי, בתיקון למד דף מקורות 6. אנחנו פותחים במאמר חדש, להבין מאמר הבא בעזרת השם, נקדים מה שמבואר לכמן, שכל נביא משיג ומקבל נבואתו כפי אחיזת שורש נשמתו באיברים של הפרצופים העליונים. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, כל נביא מקבל את נבואתו לפי שורש נשמתו, כפי שכל אדם רגיל שעדיין לא הגיע לשלב הנבואה מקבל את השגותיו לפי הפרצופים העליונים השייכים לו, שהוא שייך להם. יש אנשים שהם נוטים יותר לחסדים, אז הקבלה שלהם תהיה מצד החסד. יש אנשים שנוטים יותר לספירת היסוד, אז הקבלה שלהם תהיה מבחינת שלום, מבחינת טוב. יש אנשים שנוטים יותר למדרגה פנימית יותר של בינה, אז הסגנון שלהם הוא חירותי יותר, כי הבינה נקראת אלמה דחירו. מדובר בשפה של כינויים, שכל מדרגה יש לה את הביטוי הספציפי שלה, ולכן כל נביא מדבר בסגנון שלו. יש נביא אחד שכולל את הכל, והוא משה רבנו, עליו השלום, שהקבלה שלו, הנבואה שלו שונה לחלוטין משאר הנביאים, בזה שהוא רואה ישירות כביכול, ולא דרך מראה. נדרש שיעור מיוחד, או כמה שיעורים מיוחדים, כדי להבין יותר את הסגנון הכולל של משה רבנו. על כל פנים, זה העניין. לכן מפרט כאן כמה מדרגות של נביאים, ועל כולם ממונים מלאכים למסור ולגלות הנבואה לנביאים. מלאך פירושו זרוע, שיודעת לחבר בין האידיאלים העליונים ובין המימוש של אותם אידיאלים. מלאך בגמטריה 91, אמן. שם הוויה ושם אדנות. השילוב בין שני השמות הוא בעצם אותו מהלך, אותו מלאך, שמאפשר לנביא לקבל את הנבואה בסגנון המיוחד לו. הנה נזכר במאמר הבא י' ז' מדרגות של מלאכים. כן, 17 מדרגות של מלאכים. בעלי שערים, זה השם של המלאכים הראשונים שהוא מביא כאן. בעלי חותמות, כלומר כאלה שממונים על הפתיחה ועל הסגירה של השערים, כאלה שממונים על הסיום של המהלכים, חותמת. בעלי שאלות, כאלה שפותחים סגנון שקעור כדי למלא אותו. בעלי תשובות, אלה שממלאים את אותו שאול, את אותן שאלות. בעלי עתידות, מגלים מה יהיה מחר לנביא. יש לנו גם 5 מדרגות. ואחר כך מפרט עוד י' ב' מדרגות. 12 מדרגות של מלאכים המושרשים באיברים, שהם הספירות של עולם הבריאה. וסדרם הוא כפי סדר האיברים. עולם הבריאה, עולם שמחוץ לעולם האצילות, שמה ממונים משם ומטה, מינו את אותם מלאכים לפי האיברים, מלאכים שדומים לעיניים, קוראים להם בעלי עיניים. זאת אומרת שיש להם נבואה שהם משדרים, שאותה נבואה קשורה לחוש הראות, חוש הראייה, עם סגנון של חוכמה הקשורה לעיניים, בעלי אוזניים. יש מלאכים שהאוזניים הוא האיבר הדומיננטי, כלומר שיש להם חוש שמיעה מפותח שמעבירים לנביא דרך הבינה שנמצאת באוזן, נקראת עולם הבא, דומה לתינוק בתוך הבטן של אמא, בצורה עוברית. בעלי חותם, כן, חותם, שבעצם מעביר את המסרים כמו ליווי. בעלי פנים, נקראים פנים הלחיים. בעלי קולות, בעלי דיבורים, פנימיות, חיצוניות יותר. בעלי ההבלים הנכללים בפה, כן, יש הבלים שיוצאים מן הפה. ואחר כך בעלי ידיים, בעלי קומת הגוף, בעלי ברית, בעלי רגליים. הרי כאן י' ז' בחינות. הנה הבחינות השונות של המלאכים השונים. ועל כל האיברים ממונים מלאכים למסור לנביא השייך לאותו איבר את נבואתו. אז ככה זה עובד. לפי סגנונו של הנביא אפשר למקם אותו, כן, ממי הוא קיבל את נבואתו, מאיזו קומה של הגודל האינסופי. יש כאן סדר, והסדר הזה מורה על כך שגם בעולמות העליונים הדברים מסודרים, וזה לא דברים שהם תלושים מהמציאות ולא קשורים לשום דבר. כן? הכל ממונה, הכל מסודר, ולכן אי אפשר לבוא ולספר סיפורים בעניינים של נבואה. אם הנבואה הזו לא מסודרת. תודה. בהו זמנה, באותו הזמן, כשנכנסה המלכות בהיכל קודש הקודשים בבריאה, כאן נזכר לאל, אתם זוכרים שהמלכות עולה והיסוד יורד מעולם האצילות כדי לקבל את פניה, נכון? אז כמה מראה תראים, אז יש כאן מעבר מקומה לקומה, ולכן חייבים לעבור דרך שער. לכן יש מראה תראים, יש כמה מלאכים שהם ממונים לפתוח את השערים, כן? קוראים לאותם מלאכים בעלי שערים. מזדעזעים, מה זה מזדעזעים? כינוי של הזוהר הקדוש כדי להורות על שינוי צורה, על פעולה, על התפעלות של אותו מלאך לפי הפונקציה שהוא צריך למלא באותה שעה. ומזדמנים להיכלה, מזדעזעים ומזדמנים לפתוח שערי ההיכל. יש כאן זריזות מוחשית, לעשות את הפעולה הנדרשת, לפתוח את ההיכל לכבוד השכינה, שהרי השכינה עכשיו עלתה למדרגה עליונה של קודש הקודשים של עולם הבריאה, שהוא ממש בפתח עולם האצילות. כן, קודש הקודשים בבריאה זה ממש שלב אחד לפני עולם האצילות, המלכות והאצילות. כן, הם נוגעים אחד בשני. וכמה מראי חותמות, כמה מלאכים הממונים לחתום על הגזרות של המלכות הנמצאים באותו היכל, וכמה מראי שאלתים וכמה מלאכים הממונים לשאול שאלות שהנביא שואל נמצאים באותו היכל, וכמה מראי תשובות, כמה מלאכים הממונים להשיב על השאלות של הנביא נמצאים שם. למה הדבר דומה? גם כן לחלומות שלנו. גם אנחנו, כשאנחנו חולמים, אפשר בתוך החלום, לפי גודל הנשמה של כל אחד ואחד, גם לשאול שאלות. יש בנבואה, כן, אפשרות לבקש. אדם שהוא יותר שייך לחלום של עצמו, והוא לא רק נשלט על יתי החלום שמעבירים לו והוא משותק ומרותק, אז יש אנשים שיש להם את הכוח הזה בתוך החלום, תוך כדי החלום, גם לשאול שאלות, להיות אקטיבי. כן, אני מבין שאתם נותנים לי עכשיו משהו, אז אני שואל שאלה, אולי תחדדו לי יותר את הרעיון. דיבהון נביא שואל ומשיב, שעל ידיהם הנביא שואל ומקבל תשובה. וכן נמצאים שם בכמה מראה עתידות, כמה מלאכים הממונים לגלות עתידות לנביאים, מה עתיד להיות מחר, מה דהבה ומה דעתיד. נביא שלא רואה את מה שיקרה מחר ומסיק מסקנות ממה שקורה היום ואתמול, הרי שאין לו ראייה כוללת של המציאות. אתם מסכימים? אז הוא יכול להסיק מסקנות מסוכנות, כיוון שאנחנו היום מסיקים מסקנות לפי מה שאנחנו רואים בעיניים, ומה שאנחנו רואים בעיניים זה מוגבל להווה, מקסימום לעבר ולהווה. אבל כיוון שאין לי את התמונה השלמה ואני לא יודע מה יהיה מחר, אני לא רואה את התמונה השלמה של כל מה שקורה. אז לכן כל המסקנות שלנו מוטעות ביסודן. כי כדי להשיג מסקנה אמיתית צריך ראייה כוללת של התמונה. לכן רוב האנשים, כן, מגיעים לכל מיני תובנות, אבל זה תובנות שאין להם בשר, הן לא עומדות על רגליים, כיוון שאין ראייה כוללת. אז הנביא חייב גם לראות מה המהלכים של היום יולידו מחר, וברגע שיש לו את הראייה הכוללת יותר, אז הוא רואה את התמונה השלמה. מי שנמצא באמצע תהליך של תפירה של חליפה, נכנס אצל החיית, הוא משתגע. הוא רואה שהחיית גזר את הבת שהוא קנה באלפי שקלים לגזרים. הוא רואה מלא חתיכות על הרצפה, מלא שאריות. הוא אומר לו, אתה יודע כמה עלה לי הבת הזה? מה אתה עושה? כן, אז אין לו ראייה כוללת, שהחיית צריך לסרטט, לגזור ולתפור, ויש כל מיני דברים שהם מיותרים. מי שלא יודע את התהליך הזה, הוא משתגע באמצע העבודה. אז החיית אומר לו, תבוא מחר ותראה חליפה. אז אותו דבר לענייננו. מי שלא מבין תהליכים של גאולה, אז הוא רואה גזרות באמצע, והוא רואה שאריות ונפילות. איך הוא יגיע למסקנה של הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל? שמעתי בשיעור איזה רב מטומטם שאומר לנו שהכל בסדר, שיש גאולה. כן, אני רואה הפוך. אז התשובה היא שהוא לא רואה, כי הוא רואה רק את ההווה שחייב לעבור דרך מנגנון של חורבן כדי להיות בניין מחודש ומשוכלל של חליפה. לכן חייב הנביא לקבל גם עתידות מאותם מלאכים הממונים, כן, על גילוי העתיד. בהווה ומד העתיד למהווה, מה שהיה במקום רחוק שלא ידוע לבני אדם ומה שעתיד להיות, והם מגלים את הכל הנביאים הראויים לזה. כמובן שהתנאים הם תנאים גדולים מאוד, שהנביא כדי להגיע לנבואה צריך למלא אחר התנאים הללו, וחוץ מהדבר הזה הוא גם צריך לקבל רשות מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מנבא אותו. אם הקדוש ברוך הוא לא מחליט לנבא את הנביא, אז הוא יכול להגיע לכל הרמות שהוא רוצה. אם הקדוש ברוך הוא לא עובר דרכו ולא מעביר דרכו את הנבואה, אז הנביא הזה לא יהיה נביא. זה לא יהיה נביא, אי אפשר לקרוא לו נביא, הוא יהיה נביא שקר. יכול להיות שיהיה לו מדרגה של רוח הקודש, אבל הוא לא יהיה נביא. יש עדיין היררכיה ושינויים גדולים מאוד ומהותיים מאוד בין כל ההגדרות של האנשים. כשלא יודעים מה ההגדרות הנכונות, אז כולם הופכים להיות אותו דבר. הלכו לחתונה ותראו לפעמים כשרוצים לכבד אנשים, כבר לא יודע, הרב, הגאון, המקובל, המלובן, האלוהי, הצדיק, כן. מילים, מכבסה של מילים, כן, צריך להיזהר מאוד, צריך לדעת באמת איפה נמצא האדם הזה, ולא להגזים בדיבור, אלא להיות ממש מדויק במה שאנחנו אומרים. הדיוק הזה מראה על הבנה ועל תפיסה של המנגנונים בצורה אמיתית יותר. אז ככל שמי שעוסק בתורה הזאת מדייק יותר, הוא פשוט מראה שיש לו השגה פנימית יותר ומדויקת יותר של מה שעליו הוא מדבר. ממשיך ואומר שעוד נמצאים שם בהיכל העליון כל אלו המלאכים שמפרט להלן, והיינו וכמה מראה דעיינים דעינון מראות וחוזים דנביאים, כמה מלאכים בעלי עיניים הממונים לגלות מראות וחזיונות לנביאים המושרשים בעיניים. עיניים זה מדרגה של חוכמה, ויש שם כל מיני מדרגות של מראות, של חזיונות. מראה זה דבר יותר עכשווי, וחיזיון זה דבר יותר רעיוני. כן, שיש לאדם הזה לא רק מראה, אלא גם חזון. איזה מין חלום גדול שעליו לחיות לפי אותו חלום, להגיע, לממש את אותו חזון. מה הייתה השאלה?
לא הייתה שאלה.
וכמה מראה דעודנין, דעינון מראה דגדפין, וכמה מלאכים בעלי אוזניים שהם בעלי כנפיים. כן, גם זה עניינים של כיסויים, עניינים של תעופה, של מרחקים, של מהירות בין סיבה לבין תוצאה. חכמים יודעים לנו לומר לנו בצורה מדויקת בכמה תסין המלאך, כמה פעמים הוא, כן, מנופף בכנפיו כדי להגיע ממקום למקום. אי אפשר להמציא דברים כאלה. אפשר לגעת בדברים הפנימיים האלה ולדעת למשל בכמה, כן, פריסות כנפיים מגיע אליהו הנביא מהעולם שהוא נמצא בו עד לעולם שהוא צריך להיות אצל התינוק שעכשיו מלאים אותו. כל הדברים האלה זה קבלה. אם לא היינו מקבלים את זה מלמעלה, לא היינו יכולים להמציא דברים כאלה. כי הם הממונים לשוט בעולם, אז יש להם כנפיים, אז הם שטים ממקום למקום, ולשמוע תפילות בני ישראל, ולהעלותם אל המלכות. כן, שולחים את המלאכים האלה, לשמוע מה אתה אומר, לוקחים את התפילה הזאת, ומביאים אותה, מעבירים אותה. זה כמו חוטים של תקשורת, או גלים היום של תקשורת. איך הקול שלי מגיע מפה לניו יורק תוך 5 שניות? אני סתם עושה מספר, שומעים אותי בניו יורק, מה זה הדבר הזה? כן. אז היום המדע מאפשר לנו להבין יותר את התופעות הללו. אבל התופעות הללו קיימות ברבדים הרבה יותר עמוקים של המציאות, כן, מכל מה שאנחנו מכירים היום. דאיתמר בהון, שנאמר בהם, ואשמע את כל כנפיהם. כלומר, כנפיים מדברות. יש להם קול פנימי. הרי עניין השמיעה שבאוזניים שייך לבעלי כנפיים. והנביאים המושרשים באוזניים מקבלים את נבואתם על ידם. וכמה מראה דחותמה דתמן ריח, וכמה מלאכים בעלי חותם, חותם, שהם סוד הריח. דאיתמר בהון, שנאמר בהם אישי ריח ניחוח. כלומר, מה הם עושים אלה? אז במקום להעלות קולות, הם מעלים ריחות, מעלים את ריח הקורבנות, את ריח התפילות, דברים שאנחנו לא תופסים. אתם חושבים שהתפילות שלנו זה דיבורים וששייך רק לאוזן ולשמיעה? אז זה לא כל כך נכון. לתפילות שלנו יש ריחות. התפילה שלי, אם היא ברמה גבוהה מאוד, הריח שלה הוא ריח טוב. לכל דבר יש ריח. אפשר למדוד את הקדושה של דבר לפי הריח שהוא, כן, משדר, מפיץ. והנביאים המושרשים בחותם מקבלים את נבואתם על ידם. וכמה מראה דאנפין, וכמה מלאכים בעלי פנים שמשתנים לדין ולרחמים כפי מעשה בני האדם. מלאכים שמשנים צבע, שמשנים גוון, לפי התנועה של האדם, כאילו האדם במעשיו, כן, משנה מדרגות. ככה אפשר לדעת, לפי הצבע של המלאך, מאיזו תכונה נובעת הפעולה של האדם הספציפי, שעכשיו עשה מעשה, או מחשבה, או דיבור. כי הפנים, כן, משתנות לרוגז או לשמחה, כפי פנימיות האדם. דאיתמר בהון, שנאמר בהם, וארבעה פנים לאחת. שיש להם דלת פנים, שהם סוד דלת אותיות שהם הוויה. והנביאים המושרשים בפנים העליונים מקבלים את נבואתם דרך אלו המלאכים, וכמה מראה דקלין ומראה דדיבורים ומראה דהבלים ואינון להבות אש. כמה מלאכים בעלי קולות, בעלי דיבורים, בעלי הבלים שהם להבות אש, כן? כשאתה מדליק נר, השלהבת, הצורה שהיא בעצם בוערת, משנה לך את התפיסה. אפשר ללמוד מהנר, הנר מדבר. יש אנשים שיודעים לקרוא בלהבות. שאלו המלאכים ממונים להעלות את הקולות ואת הדיבורים ואת ההבלים של לימוד התורה. אפשר להדליק נר ולתת לו לבאור עד הסוף, וכל הנזילה של השעבה, כן, נמצאת על השטח של השולחן, ולפי אותה צורה של השעבה אפשר לספר לך את כל החיים שלך. כל החיים שלך נמצאים בתוך הנר הזה. הדברים סודיים, יש הרבה אלמנטים בעולם שלנו שאינם ידועים עדיין לאדם. אנחנו בסוג של פרה-היסטוריה, ביחס לכל המודעות הפנימית הזאת. וצריך להתקדם. אתה הוא דכתיב.
יש את העניין של המשחק של הדבן, של הנר, כמו שספרת לנו, שיש כמה דברים בנר.
כן, אני לא מדבר על הנר עכשיו, דיברתי על השעבה בכלל. אבל גם הנר עצמו, יש לו צבעים בוודאי.
אז יש כאלה שיודעים להסתכל כאילו על הנר, אז באת לראות.
כן, כן, כן. הדאו דכתיב עליהם נאמר, מה שכתוב כל השם חוצב להבות אש. כלומר, לפי הלהבה של האש, אתה יודע מה הכל משדר. כלומר, יש פנימיות. והנביאים המושרשים בהם, בפה, מקבלים את נבואתם על ידם. אז יש נביאים שהם יותר בפה, שהוא כיוון המלכות. וכמה מראה דיידין וכמה מלאכים בעלי ידיים הממונים להעלות את המצוות הנעשות בידיים. אותו דבר, כל מעשה זה גוון, זה מלאך, זה קשר. כן, יש מדרגות שיודעות לקשור בין ובין. בכל מדרגה יש גשר עם מדרגה אחרת. למשל, עם ישראל צריך גשר בינו לבין אומות העולם. אז צריך בכל שבטי ישראל למצוא את המכנה המשותף שיכול להיות גם אצל ישראל, גם אצל אומות העולם. צריך למצוא את האדם המיוחד היודע לגשר.
מי משפיע על מי? המלאכים משפיעים עלינו או אנחנו משפיעים על המלאכים?
הנשמות של בני האדם גדולים מהמלאכים, גדולות מהמלאכים. המלאכים הם יותר פנימיים בגוף שלהם מאשר הגוף של בני האדם. אבל בנשמה, הנשמה של בני האדם יותר פנימית מהנשמה של המלאכים. בסדר? ואיתמר בהון, שנאמר בהם, וידי אדם מתחת כנפיהם, הם המלאכים שהם מבחינת חסד וגבורה, שהם שתי הידיים. גם אצלנו זה מלאכים. כן? מה זה ידיים? מה זה זרועות? מה זה רגליים? זה מלאכים שלי. נכון? כשהיד שלי הולכת להרים כוס עכשיו. זה פסוק. כתבתי עכשיו, וישלח יואל מלאך אל הקוס. זה פסוק. וילך מלאכו של יואל, וירם הקוס הנדרשת, ויביאה אל פיו. אתם מבינים את זה? זאת אומרת ששלחתי מלאך. מה עושה המלאך הזה? הוא ממושמע לגמרי. אם אני בריא, הרצון הפנימי שלי והגילוי החיצוני של מה שאני עושה, זה שווה. אז הנביא לא יכול לשקר. דרך אגב, הביטוי נביא שקר הוא כבר סתירה. שקרה. ברגע שאתה אומר לו נביא, אתה לא יכול להוסיף שקר. או שהוא נביא, או שהוא שקרן. אז כדי שנדבר ונדע על מה מדברים, אז אומרים אחד שחושב שהוא נביא, אבל הוא משקר. כן, הם מביאים לאדם, לנביא עצמו, זה מה שעכשיו למדנו, את כל האינפורמציות. והנביאים המושרשים בידיים מקבלים את נבואתם על ידם. וכמה מראה דקומה וכמה מלאכים בעלי קומה הממונים להעלות את המצוות הנעשות בכללות הגוף. כל איבר בגוף ממונה על מצווה מיוחדת, ולכן משתמש האדם בעבריו כדי לפעול, כמו הקריאות והזקיפות שבתפילת העמידה. למה אנחנו עושים התעמלות בעמידה? ברוך אתה השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, מודים אנחנו לך, בשביל מה אנחנו צריכים להתכופף? מה זה כל הדברים האלה? למה בתפילה אתה כל הזמן יושב, עומד?
יש הרבה בקשות.
מה?
יש הרבה בקשות.
אז מי אמר שבזמן של בקשה צריך להתכופף?
זה כבוד, זה נושא של כבוד.
אם זה היה כבוד, אז היית צריך להתכופף דווקא כשאתה אומר את שם השם? למה כשאתה אומר את שם השם אתה זוקף? אסור להיות כפוף כשאומרים את שם השם, נו. אז זה סותר. זה לא כל כך פשוט. זה לא עניין של כבוד. מה? כשאתה מתכופף, אז אתה בעצם מושך מדרגות. הכיפוף הוא בעצם להביא משהו ממעלה ולהוריד אותו. או, כמו בנפילת הפיים, ללכת עמוק 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 עד עולם הקליפות ולהוציא משם ניצוצות שנפלו של אור. אז מי שלא יודע את הדברים האלה, אז הוא מחכה את מה שהוא רואה מסביב. בנפילת הפיים הוא רואה שכולם עושים ככה, אשכנזים עושים ככה. לא הבנתי למה. כן. או שאתה באמת מתכופף. הספרדים, חכמי הקבלה, אומרים שלא עושים את זה.
למה?
כי זה מסוכן מאוד. כי אתה עכשיו נופל למדרגות של קליפות, אתה יכול לא לעלות משם בכלל, להיבלע שם. מה זה אומר? מבחינה מוחשית, שאתה תהיה בדיכאון חמש דקות אחרי התפילה. ואתה תשאל את עצמך, למה הייתי בסדר, פתאום אני בדיכאון? נפילת הפיים. כן, קוראים לזה בעברית מודרנית, על הפנים. אז זה לא פשוט, חכמי הקבלה נמנעים מהדבר הזה, הם אומרים שזה סכנה גדולה. כן, אז זה מסוכן, אז מה עושים חכמי הסוד בנפילת הפיים? הם עושים תנועה ומיד עולים. כאילו ירדתי אבל כדי לעלות משם משהו, אסור לי להישאר שם למטה. אף פעם לא תראו חכם מקובל, לא ככה ולא ככה ולא שום דבר, חז ושלום. לכן, ועינון שיעור קומה, דקרסיה, והם בעלי שיעור קומה של הכיסא. דהיינו שהם מבחינת התפארת דבריאה, הנקרא עולם הכיסא. בתוך עולם הבריאה עצמה, כן? יש פה קודש הקודשים דבריאה, זה המלכות שעלתה לשם, והיסוד יורד כדי לקבל את פניה, אבל יש פה תפארת של עולם הבריאה. כן? והתפארת של בריאה נקראת כיסא. זה נקרא עולם הכיסא, והנביאים המושרשים בקומת הגוף מקבלים את נבואתם על ידם. וכמה מראה דעות ברית, יש מלאכים שקשורים לברית המילה, כמה מלאכים בעלי אות ברית המעלים את המצוות, כן, המתקיימים באות ברית, אדם שמקיים מצווה על ידי הברית, כן, יש מלא מצוות שמקיימים דרך ברית המילה. וגם שם יש מלאכים ממונים להעלות את כל המצוות האלה. ויתמר בהון שנאמר בהם, וזה לך האות, כאילו אתה נותן מתנה, קורבן למעלה. על יתמן. רבותיי, זה עולם ומלואו. לכן אי אפשר לזייף. אם אין קבלה אמיתית של הדבר הזה, אז ממתינים בסבלנות ומתפללים ומבקשים, אם בכלל אני ברמה, אז שהקדוש ברוך הוא יעביר דרכי. אני לא פורץ ומתפרץ לעולמות העליונים שהם לא שלי. קודם כל כי זה לא שלי. אז אם זה לא שלי, אין סיכוי שאני אקבל שום דבר משם. וחוץ מזה שהתפרצת לשם, אתה גם עלול להיות בסכנה. כי אתה מתפרץ לעולם שהוא יכול לשרוף אותך.
זוהר שאומרים בברית יצחק, זה מדבר על הדבר הזה?
כן, כי אנחנו הולכים לעשות עכשיו מצווה דרך הברית, אז יש כל מיני מצוות שם, וכל פעולה קטנה בברית המילה, מעלה מים נוקבים, נסירות נפש.
אשמח
מאוד אם... כן, בעזרת השם. וזה לך עוד, כי מילת זה, הוא ביסוד הנקרא אות ברית, קוראים לזה זה, ולמלכות קוראים זאת. והנביאים המושרשים בברית מקבלים נבואתם על ידם. אז יש אנשים כאלה שהם מיוחדים לברית. למשל מוהל, הוא לא סתם מוהל. למה הוא נהיה מוהל בחיים שלו? יש לו תיקון בעבר הזה. רופא נשים, הוא לא סתם רופא נשים שכל יום הוא צריך לראות את האיברים הפנימיים של האישה. מה זה המקצוע הזה? כן. אז יש תיקונים. לא סתם הגעת ואתה לא סתם רופא עיניים וכו' וכו' וכו'. וכמה מראה דרגלין וכמה מלאכי בעלי רגליים המעלים את המצוות המקיימים ברגליים. ואיתמר בהון שנאמר בהם והחיות רצו ושוב. וזה בעצם ההשתוקקות להתקרב אל האור. וברגע שאתה נוגע באור ואתה לא נוגע כי אתה הולך להישרף, אז אתה חוזר אחורה. אתה שב. אז רצו ושוב, זה תנועה מתמדת של התקדמות. כן? כאילו פרפר שהולך עד שהוא כמעט נשרף והוא בורח מהאור. ועוד פעם הוא נמשך לאור ועוד פעם בורח. המלאכים הנקראים חיות רצים ושווים ברגליהם לקיים שליחות המקום, והם מבחינת נצח והוד. אז הנה יש מלאכים שהם כנגד הרגליים, נצח והוד, שהם שתי הרגליים, והנביאים המושרשים ברגליים מקבלים נבואתם על ידם. וכל אלה מדרגות המלאכים הנמצאים בהיכל קודש הקודשים דבריה, ממונים לגלות את הנבואה לנביאים, כי זה כל זה בריאה בערכים, זה בינה, נכון? ניב. הנביא זה ניב שפתיים. אז הבינה זה השורש בעצם של הנבואה. בסדר? אתה קורא לה נון משם לבוא, נון בואה. הנביא יכול להשתכלל בחייו, אבל בדרך כלל הוא נאמן ליסוד הפנימי שלו, ששם הוא צריך להיות. יכול להיות שיקח לו זמן כדי להגיע לשם. בסדר? לכן כפי אחיזתם באלו האיברים שהם ספירות העליונות של עולם הבריאה, וכל תיקונים דנביאיה, כל התיקונים ואחיזת הנביאים היא מלבד, מלבר בגופה, באיברים בגופה. הם מבחוץ לגוף ואיברי הגוף, דהיינו בחיצוניות הספירות. אבל מראה דחוכמה, בעלי חוכמה המשיגים סודות תורה, אינון מלגב במוחה. הם במוח, דהיינו בפנימיות הספירות. זאת אומרת שהסודות של התורה, תורת הקבלה, זה אפילו יותר גבוה מהדבר הזה שדיברנו עכשיו. לכן חכם עדיף מנביא. באופן שהחכם משיג את התוכן הפנימי והנביא מקבל רק תוצאות חיצוניות של דבר שקיים, כי סודות התורה נעלמים בפנימיות הספירות. אני מדבר על סודות התורה שבכלל לא כתובים. כל התורה שאנחנו לומדים בתורת הקבלה שרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום החליט לגלות ולהניח על הכתב, זה רק מבוא לתורת הקבלה. תורת הקבלה אין בה דיבור בכלל. יותר מאשר אתם לומדים הקדוש ברוך הוא נותן לכם. שתבינו שכשאני לומד דף אחד פה, הקדוש ברוך הוא עושה איתי חסד ונותן לי כאילו למדתי חמישה דפים. זה לא ערך שאתה יכול לומר למדתי עד תיקון 30 בזוהר הקדוש. זה הרבה יותר גדול מזה. אי אפשר למדוד את הלימוד שלנו לפי הדפים שלמדנו. אתם יכולים להיווכח ברמת הלימוד שלכם כשיום אחד תלכו ללמוד במקום אחר. ואז תשמעו ותגידו איפה, מה הולך פה. זה קשה מאוד להעריך איפה אתה נמצא כשאתה נמצא. רק כשאתה קצת פורש והולך ושומע ורואה מה קורה בחוץ, אז אתה יכול להשוות, אם פחות, אם יותר. ובגינדה, ובשביל זה אמרו חז"ל, במסכת בבא בתרא, דף י"ב, עמוד א', חכם עדיף מנביא. כן, מה שאמרנו קודם. שמתגלה לו מן החוכמה דרך הבינה מה שלא מתגלה לנביא. כי הנביא מקבל מחיצוניות, והחכם מגלה מפנימיות הדברים. כלומר, הוא רואה יותר שורשים. וזה שאמר הוא ממוחת עליין למד בית נתיבות, ממוח החוכמה תלויים למד בית נתיבות. אצלנו זה השיניים. יש לנו למד בית שיניים, 32 שיניים מקוריות. וכל זה בעצם בנוי ותלוי בחוכמה הפנימית. ומשם נמשכים למוח הבינה. אז זה נתיבים. ודל לב, וכל זה מקושר ללב, כי זה למד בית. אז השיניים שמחוברות למוח, מחוברות גם ללב. לפי הלעיסה שלך באוכל, הלב שלך מתעייף או לא. צריך להיזהר. מי שלועס כל היום מסטיקים, כן? יש לו מדרגה שמגיעה גם ללב. צריך לדעת איך ללעוס. יש אנשים שבלילה הם כל הזמן עם השיניים. מסוכן מאוד. יכול להביא לך כאבי ראש, כאבי עיניים, כאבי אוזניים. אז אתה צריך לעשות לעצמך סד לילה כדי לא לחרוק את השיניים. מלא רפואות שיש בדברים האלה. לכן הבינה נקראת לב. באיתמר שנאמר בבינה לב מבין. מכוח למד בית נתיבות שקיבלה מהחוכמה. אבל שורש הנבואה הוא רק מן הבינה. בסדר? אנחנו דיברנו עכשיו על הנביאים. הנביאים זה בינה. בינה זה בריאה. בריאה פירושו בחוץ. החוכמה יותר שייכת כבר לעולם האצילות, נכון? אצילות זה חוכמה. נבואה זה בינה, בריאה.
שזה גוף וזה נשמה?
ביחס אחד לשני, כן. כן. תמיד פנימי וחיצוני זה כמו תוכן ולבוש. וחוזר לפרש את הפסוק שהתחיל...
גם בעצם אנחנו משייכים את הנבואה לנצח ועוד.
השורש הוא בינה, כלומר בריאה. כן, אבל
שיר החסדים הוא בבינה.
כן, אבל אנחנו מדברים כאן על הקבלה בכלל של הנביא. הנביא מקבל מעולם שנקרא בינה, כדי להמחיש שהוא מקבל מחיצוניות הדברים. אז איפה הפן החיצוני של המדרגה? נצח ועוד. ולכן כשאתה מדבר על נביא, תדע לך שהוא מקבל מחיצוניות הדברים. פירוש הדבר שהוא לא אוחז בשורש הדבר. החכם יכול להבין את שורש, את הסיבה. הנביא, כן, יותר חיצוני. אפשר לומר שהנביא קצת משותק ביחס לחכם. משתקים את הנביא. אלא אם כן הוא גם חכם. כמו משה רבנו. שהוא גם חכם וגם נביא. אז יש לו חוכמה ובינה, זו מדרגה אחרת לחלוטין. אבל נביא רגיל, משתקים אותו. כדי להעביר דרכו את הנבואה. הוא לא פעיל. הוא במצב של...
אבל זה לא
השגה
שלו בעצם.
לא, זה לא השגה. זה פשוט מאוד, הוא עבד על זה. הוא למד את זה, אבל ברגע שהוא מתנבא, שמנבאים אותו מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא מנבא אותו, אז הוא במצב של פרקוס, של אובדן אשתונות. הוא כאילו חולה. אם תסתכל על נביא, אתה תשתגע, אתה תפחד. הוא במין טרנס, כן? חוץ ממשה רבנו. וזה מדרגה אחרת לחלוטין. שנשאר רגיל, רגוע ומקבל את נבואתו. כן? זה לא פשוט לראות נביא. לא, לא, כי גם הנביא למד, זה מה שאמרתי מקודם. למד להיות כלי קיבול, יש לו את הכלי הזה, אבל ברגע שהוא מקבל, אז כן. כן? מנטרלים אותו. נכון, חכם הוא ממש פעיל תוך כדי חוכמתו. וחוזר לפרש את הפסוק שהתחיל לבאר בתחילת נתיב רביעי. דהיינו, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. כן, בעברית מודרנית אנחנו אומרים היום בין לבין, נכון? אבל בעברית תורנית אמיתית אומרים בין ובין. בסדר?
אנחנו כעם ישראל חשוב לנו להיות נביאים או חכמים?
אנחנו צריכים להיות חכמים ונביאים. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. יש פסוק לכל דבר. אם אין לך פסוק, אתה סתם שולף דברים מהמותן. אתה רוצה לדעת תורה, אתה צריך לדעת את הפסוקים. שכל מי ששואל אותך שאלה, אתה תביא לו מקור. ואם אתה מביא לו מקור, הוא סוגר את הפה. לא יכול להגיד כלום. לכן, עם ישראל צריך להיות חכם, ויש לו בינה ותבונה.
יש לו בקיאות יותר משהו
חכם. מה?
בקיאות יותר משהו חכם. הוא מדבר על בקיאות.
לא.
בקיא.
לא.
אני יכול לדעת בעל פה כל התורה, אבל לא יודעת חכם בה.
זה מה שאני... לא, אני לא מדבר על התורה עכשיו, דיברתי על החוכמה של עם ישראל, של... והיא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים.
כן, התשובה,
אז הגמרא שואלת, מהי חוכמתכם ובינתכם? מהי?
חישוב תקופות ומזלות.
חישוב תקופות ומזלות, ככה אומרת הגמרא במסכת שבת. הווה אומר, חישוב. תקופות ומזלות. כן, נכון. יודעי בינה לעיתים. מה זה אומר? ספציפית? לא שאתה מסתכל בכוכבים ואתה יודע מה קורה, אלא שאתה יודע לפענח את ההיסטוריה העכשווית ואיך הקדוש ברוך הוא מתגלה עכשיו, לפי המאורעות. זה חוכמה גדולה מאוד. לא צריך לראות את זה היום, זה כל יום.
זאת אומרת, אתה יכול ללכת בשוק ולראות את המהלך
האלה
שקורה באותו יום שישי.
הרי חכמים לא השאירו אותנו באוויר. אתה יכול להגיד כל החיים שלך שאנחנו בתקופה של גאולה, בתקופה של קץ. מי מוכיח שזה נכון? אולי אתה סתם ממציא דברים. חכמים אומרים לך, אם ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, ממש באופן פיזי, גשמי, לך לשוק. אתה תדע לך שאין לך קץ מגולה יותר מזה. אז אם מישהו אומר לך, אתם כל הזמן מדברים על גאולה וזה, מאיפה אתם ממציאים את הדברים האלה? אז יש לך תשובה מוחשית, אמיתית. שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, וכי למה? פשוט. כי קרבו לבוא, כי הבנים חוזרים אליה. זה דברים מוחשיים, רבותיי. וכשהקדוש ברוך הוא מבטיח ברכות וישועות ותמורות, רוב הזמן מה זה? גשמי. הקדוש ברוך הוא לא מבטיח לך דברים באוויר. הוא אומר לך ממש דברים מוחשיים. שיהיה לך פרי בטן, שתהיה לך פרנסה, שיהיה גשם, שיהיה דברים מוחשיים, זה לא סתם באוויר. אין, אם לא, זה וירטואלי, אף אחד לא יכול ללמדוד את זה. לכן צריך להיזהר מאוד. אז ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, מפרש החרזה דנתיב רביעה. כאן בפסוק זה נרמז סוד נתיב הרביעי. שואל, מהי הבדלה הכה בנבואה? מה הבדלה שייכת כאן בנבואה? הרי בין הנביאים המושרשים בזעירנפין ובין הנביאים המושרשים במלכות, כולם הם בחינת אור וקדושה וכולם שווים לטובה. כן? הזוהר כאן מנסה לבלבל אותך, לבדוק אותך. הוא אומר לך, הכל אותו דבר. כולם שווים, כן, כי כולם קדושים, ובתוכם השם. זה תשטוש של הסדר המערכתי. אסור לטשטש את הסדרים. צריך לדעת איפה המקום שלך. משיב אלא כמה נביאי שקרה. הנה השקר. אלא יש כמה מלאכי הסיטרא אחרא הממונים על נביאי השקר. יש להם מלאכים מיוחדים רק בשבילם. עינון מסיטרא דחושך, הם מצד עצם החושך והקליפות. דאזלין בעבירה, לאטעה בני נשה, שהולכים באוויר להטעות בני אדם שינבאו שקר. מקבלים כל מיני דברים והם אומרים לך, וזה הכל שקר וכזב. ואסור לפחד, כי אנשים חיים לפי מה שאמרו להם. אני מכיר אנשים מסכנים שבגיל 20 הלכו לראות איזה מחשפה או לא יודע מה, אמרה להם איזה מילה, עד היום הם חיים לפי הדבר הזה, כי אמרה להם שבגיל 45 הם ימותו או לא יודע מה. שיכול להיות שהם ימותו, למה? כי הם שמה. הם מביאים על עצמם את המוות בגיל הזה. אז קודם כל אנשים צריכים לדעת לשתוק ולא להגיד כל מה שיש להם להגיד, גם אם זה הם חושבים שזה נכון. אתם מכירים את הסיפור עם הבבא סאלי עליו השלום ואח שלו? כן? כל שנה היה מגיע אצל הבבא סאלי בן אדם שהיה מספר לו חלום שהיה חוזר על עצמו. כל שנה אותו חלום, באותה תקופה. והיה בא אצל הבבא סאלי, הבבא סאלי שלום כבוד הרב, והוא מספר לו את החלום שהבן שלו נפל מהמדרגות. והבבא סאלי היה אומר לו, השנה בעזרת השם יהיה לך בן. והיה ככה. כל שנה היה נולד לו בן. אז זה 4-5-6 שנים כאלה. ויום אחד, כשאותו אדם חלם, הבבא סאלי לא היה. הוא אמר לאח שלו, תישאר במקומי, כן, רב גדול. אני הולך לכמה ימים, יש לי סיבוב, ואני חוזר. אותו בעל חלומות בא, אמר, איפה הבבא סאלי? אומר, הלך, אני אח שלו, אל תדאג, אותו דבר. אמר לו אותו דבר, אומר לו כן, ספר מה החלום. הוא סיפר לו שהבן שלו נפל, הוא אומר לו כשהבן שלו ימות. זה היה הפתרון, והבן שלו מת. הבבא סאלי חוזר, רואה אבל בעיר, אומר מה קרה? אומר, הוא בא, חלם. אמרתי לו זה, ותראה מה קרה. אומר לו, תגיד לי, אתה חושב שאני לא ידעתי? כל שנה כשהוא בא, ידעתי שהבן שלו צריך למות. אבל בפה שלי אמרתי לו הפוך, שיוולד לו בן. ואתה עכשיו חושב שבגלל שקיבלת נכון, וזה נכון, אבל לא נזהרת ממה שהוצאת מפיך, תראה מה גרמת, בגללך. אז גם כשיש לך משהו צריך להיזהר מאוד, כי לפי הפתרון, אז הדבר הולך. הדיבור שלנו בורא. לכן צריך זהירות מאוד מאוד גדולה בעניינים האלה.
אבל
ואמר, סליחה?
אז הוא מסתדר עם נביא, אז איך הוא יכול?
אז יפה.
זה סותר על הנביא, נכון?
מה?
זה סותר על הנביא, לא צריך לשקר.
לא. הנביא צריך לומר את מה שאמרו לו לומר. אם זה דבר שלילי, הדבר יכול להתבטל ולהתהפך. כי הנביא, הוא לא בא כדי לומר להם, יקרה לכם ככה וככה. הנביא בא להוכיח ולומר, שאם אתם לא תעשו תשובה, אז חז ושלום יש מצב שיכול לקרות דבר כזה וכזה. כן, אבל אם תעשו תשובה ותתקנו, הדבר יכול להתבטל. ואני לא אצא נביא שקר. להפך. עשיתי את הפעולה האמיתית שלי. גרמתי לכם לעשות תשובה. זה לא שיבחנו אותי לפי מה שאמרתי אמת או שקר. לא, יכול להיות שהדבר ישתנה בגלל שאני השתניתי. מקובלני מבית אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על ראשו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. מי אמר את זה? אה? למי? יפה. המלך חזקיהו, בא ישעיהו, אמר לו נבואה. אמר לו, עזוב אותך, תצא מפה. אני יודע במשפחה שלנו, שאם אני עכשיו עושה תשובה, הדברים משתנים. צדק. ואמר באו זימנה, דיהה קודשה בריחו בשכינתה, באותו הזמן, לעתיד לבוא, שיהיה הקדוש ברוך הוא ביחד עם שכינתו, בסוד ייחוד שלם. אז נאמר, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, היינו בין נביא האמת לנביא השקר שהתבטלו לגמרי. כלומר, עכשיו הזוהר הקדוש דרש את הפסוק בבראשית, ויבדל אלוהים, כלומר מידת הדין יודעת לעשות ברורים, והיא תבדיל, מתי לעתיד לבוא, בין הנביאים האמיתיים לבין כל השקרנים. זה נקרא, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. נתיב חמישה, נתיב החמישי, משמונה נתיבות המפורשים בתיקון הזה, שעל זה נאמר, ויקרא אלוהים לאור יום. מפרש אילן מראה מקרא, אלו הם בעלי המקרא.
למה צריך רק להבדיל ולא להשמיד, לחלוט את נביאי השקר? כי למדנו בשיעור שבר, ועזר, מות יומת, עזר יומת.
אם אתה מחלה...
זה שקר.
לא חשוב.
למחוק אותו.
אתה זוכר שדרשנו על בילה המוות לנצח? מה אמרנו שם? בסייעתא דשמיא, שהנצח עתיד לבלוע את המוות. כלומר, איפה יהיה המוות? בתוך הבטן של הנצח. אז למה אתה לא מבטל את המוות לגמרי? מה התשובה? אתה זוכר גם מה התשובה? שצריך למות. איך צריך למות? כל פעם מחדש. אני צריך לדעת ביום שלי להשתמש במוות, לא בצורה שאתה מכיר, של מישור אדומים, אלא בצורה שאני מסוגל לבטל את ההוויה הקודמת שלי כדי להתחדש. בסדר? ואם אני משתמש במוות במרכאות בצורה כזאת, אני מתחדש בעצם כל רגע מחדש. זאת אומרת שאני מסוגל להרוג או לבלוע את המוות, כדי להשתמש בו להתחדשות. ואם לא הייתי מת כל רגע, לא הייתי מתחדש, אלא הייתי בונה את עצמי על הקומה הישנה. וזה היה נקרא רק תוספת. עם ישראל הוא לא בתוספות. עם ישראל הוא בהתחדשות. ולכן כל רגע, הבריאה בעצמה נבראת מחדש יש מאין. היא מתבטלת. אתה לא רואה את זה.
אני רואה את זה בגוף האדם.
אתה רואה את זה באור. אם היית מצלם נורה חשמלית בהילוך איתי, היית רואה שכל רגע החדך הזה חשוב. וכל רגע הוא מואר מחדש. זה אלטרנטיבי. ולכן גם בצילום של פעימות הלב שלך, אתה תראה שיש מעבר לאפס. אתה מת חי. חש מל. פעם חש, פעם מל. רק שברצף ובמהירות אתה רואה כאילו הכל חי. אבל זה לא נכון. ולכן צריך כוח מיוחד להשתמש בתכונת המוות כדי לבטל את ההוויה הקודמת שלי ולהתחדש כל רגע מחדש בהוויה חדשה. וככה המנגנון בכל החיים. כל שש שנים, כל התאים של הגוף שלי מתחדשים. אני בן אדם אחר. באמריקה, מדען אחד ששפטו אותו בבית משפט, טען בפני השופטים שזה לא הוא, כי זה קרה לפני שש שנים, אמיתי. אמר להם, אני מדען, אני יודע שכל שש שנים כל התאים מתחדשים. כלומר, מי שעבר את העבירה זה לא אני, זה הוא. כן?
זה מבוסס חוק התיישנות.
חוק התיישנות או חוק התחדשות. מה אמרו לו שם בבית משפט? תפסיק לחרטט לנו במוח. שפטו אותו למוות. ישב על כיסא חשמל, נפרד מהפרייבט.
הרב, יש מיין שדיברנו עכשיו, ראינו לפני כמה שיעורים, הסבר פירוש אחר מהחכם עדיף מנביא.
נכון.
אמרנו שזה רק מי. עדיף פה צריך לקראת עודף.
נכון, זה מה שאמרתי גם עכשיו.
לא, אני הבנתי אחר עכשיו.
לא. אמרתי שמשה רבנו לא ביטל את הנבואה שיש לו בגלל שהוא היה גם חכם, אלא אמרתי שהוא היה נביא, אבל הוא השיג גם חוכמה. זה לא אומר שכשאתה השיג את המדרגה העליונה, אתה מבטל את מה שהיה לך לפני.
אתה לא מבטל את מה שהיה
לפני. לא. אתה רק מתחדש במדרגה חדשה יותר גדולה.
יש המשכיות.
זאת המשכיות שהיא במדרגה של אומץ לעזוב את המדרגה הקודמת שלך. בוא נגיד שזאת המילה שהייתה חסרה לי מקודם. האומץ. אם אין לך אומץ לעזוב את המדרגה שלך של אתמול, אם יואל לא מספיק אמיץ לעזוב את היואל של אתמול, כשהוא ייכנס היום בבוקר לסטודיו, הוא לא יוכל להיות אומן אמיתי חדש, אלא הוא ימשיך במה שהוא עשה אתמול. אז יואל חייב למות כל רגע, ולכן נותנים לו דף חלק כדי להתחיל מההתחלה.
מה שהיה זה לא מתבטל.
זה נקרא מתבטל, גם אם זה לא מתבטל באמת. אני בתוך המחשבה שלי צריך להיות נקי. ואז אני יכול להיות חדשן. בסדר? כמו שאמרתי לכם בחג השבועות, שלא פתחתי שיעור אחד משנה שעברה. לא יודע מה כתב. זה שם בארגזים. יום אחד תפתחו את זה. לא יודע.
זה כמו כל הגלגולים של בן אדם. זה לא מתבטל. הם חוזרים בסופו של דבר בסוף.
אבל הוא לא יודע.
הוא לא יודע.
הוא מבחינתו הוא חדש.
אבל אני חוזר על השאלה של עוז, של פעם, הוא אמר, קשה להבין למה בתפילה שלנו, במילים של התפילה, זה כל הזמן אותם מילים.
נכון, זה בדיוק התשובה. להפך, זה מחזק את מה שאמרתי לך.
אני מתרגם את זה באומנות.
כן.
זאת אומרת שצריך להגיע בסופו של דבר לעבודה שלמה, בלי שינויים?
לא. אני משתמש באותם בדים, אני משתמש באותם צבעים, אני משתמש באותם עפרונות, אני משתמש באותן ידיים, אבל הכל חדש.
אבל הגילוי זה אמצעי בסוף, אותו גילוי?
לא.
למה בתפילה זה אותו גילוי?
זה לא אותו גילוי בכלל.
זה אותו גילוי במילים.
לא.
הכוונה זה שם.
מה העיקר?
אבל בגילוי אני מתכוון.
זה לא נכון, לא. הגילוי שאתה מדבר עליו הוא לא גילוי, הוא רק אמצעי. זה הכלי. זה לא זה הגילוי. הגילוי הוא התפילה עצמה, מה שאתה תגלה, מה שיתגלה בעולם בזכות התפילה שעשית. מה שאתה עכשיו מכנה גילוי, זה לא גילוי, זה רק אמצעי לגילוי. בסדר? אז האמצעים נשארים, אנחנו בעולם הזה, אין מה לעשות. זה כמו הרכב שלי, זה אמצעי. אתה תקרא לזה גילוי, כי זה מה שרואים. תלוי לאן אני נוהג, נוסע. לפי המקום, היעד שאני אליו מגיע, על זה אתה יכול לשפוט אותי. אז לכן, הלומדים תורה שבכתב, שבזעיר אנפין, שהוא בחינת אור ויום, הוא מפרש דמראה מקרא, אינון פתילה. בעלי המקרא הם סוד הפתילה. אותו דבר, כמו תפילה. אתה רואה שזה אותן אותיות. אז זה נקרא בעלי מקרא, הם סוד הפתילה, המאירה, שנאחז בה האור, או האור, כן? כמו שכתוב במשלה, ותורה אור. זאת אומרת שהאור צריך כלים. מה הם הכלים של האור? המצוות. כי נר מצווה, ותורה אור. מקורות. כי המקרא, כן, בעשייה דזעיר אנפין דאצילות. כלומר, איפה נמצא התורה? התורה שאתה קורא בשבת, שמוציאים ספר תורה וקוראים את הפסוקים, כן, בעלותך מחר. איפה זה נמצא? פה, במדרגה של תפארת, של אצילות. זה התורה. תורה שבכתב. בסדר? דיינו בפרצוף החיצוני דזעיר אנפין דאצילות הנקרא עשייה שבו. ומראה משנה, אבל יש אנשים שהם בעלי משניות. זה כבר לא תורה שבכתב, זה כבר תורה שבעל פה. נקרא זית. ובעלי המשנה הם בחינת שמן זית. הנמשך אחר הפתילה, כי המשנה בעירה את התורה שבכתב. למה המשנה מאירה את התורה שבכתב? כי בתורה שבכתב בלבד, אתה לא יכול להגיע. אם לא הייתה תורה שבעל פה שבאה להאיר את התורה שבכתב, אז לא היית יודע בכלל מה אומר לי כל פסוק. איך הגענו להלכה של הנחת תפילין מתורה שבכתב? מה כתוב כבר בתורה שבכתב? והיה לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לך תדע שפה זה מתפילין, שם זה מזוזות, מה? ובאילו שערים בכלל, ועל איזו יד, ולמה כל הקריחות. והמשנה מושרשת ביצירה דנוקבה דזעיר אנפין. בסדר? כלומר, במלכות? של זעיר אנפין דאצילות. אז יש לו גם 10 מדרגות, פה ביצירה, לא חשוב. אז זה תורת תושבע. דהיינו בפרצוף האמצעי של הנוקבה דאצילות. אז לכאורה תפארת יותר גבוהה ממלכות. נכון? אבל בלי המלכות, אתה לא יכול לגלות מה שהיה בתפארת. בלי האישה, אי אפשר לגלות את מה שיש באיש. מי הביא לך את הילדים? האישה. למרות שהילדים היו בך, אבל כשהילדים היו בך, לא ידעת כלום. לא יכולת לתאר אותם, לא יכולת לדמיין שיצא לך, כן? אלמנט חי, נושם, ברוך השם. עם חיתוך איברים כאלה, עם דמות כזאת, אתה לא יכול לדעת כלום. לכן, בזכות התורה שבעל פה, אפשר להבין את התורה שבכתב. ומראה תלמוד, אחרי זה יותר קדימה, הולכים מהמשנה כבר לגמרה. דאי הוא קבלה למשה מסיני, נר, בעלי התלמוד שהוא קבלה למשה מסיני, גם כן, מלא דברים שמשה קיבל. איך תשיג את זה לבד? והם חינת נר הכולל בתוכו את הפתילה ואת השמן ואת ההור.
יותר גם המשנה.
כן, כי תלמוד בבלי, בלולה במקרא ובמשנה. כלומר, מה זה הגמרה? זה מה שיש פה בתורה שבכתב, ועוד במשניות בתורה שבעל פה. כן, לכן התלמוד מושרש בבריאה דנוקבה דזעירנפין. כן, אז הוא פה, עוד פעם, פה זה היה יצירה, משנה, יצירה שבמלכות של אצילות. והגמרה היא בבריאה, כלומר יותר גבוהה, שבמלכות של אצילות. הבנתם? וגם היא שייכת למדרגה והיא נקראת הקבלה או הלכה למשה מסיני. אז מה שמבואר במאמרים הבאים, כי התפארת והיסוד נקראים רקיע. למה התפארת והיסוד נקראים רקיע? אתם זוכרים, דיברנו גם על זה בחג השבועות. כי הרקיע נמצא איפה? באמצע, בין המים העליונים ובין המים התחתונים. כלומר, בין האידאות ובין המימוש של אותן אידאות. אז מי נמצא שם ברקיע הזה? ספירת התפארת והיסוד. כי התפארת והיסוד זה כמו וו החיבור. נכון? וו החיבור מחברת בין ה' ראשונה ובין ה' אחרונה של שם הוויה. אז פה זה בעצם רקיע. ולכן ישראל נמצא באמצע הרקיע. הטעם לפי שהם סוד, עוד וו, הנה, ברוך שכיווננו, של השם הוויה. וכל וו הוא מתפשט ונמתח כאין רקיע. לכן מה זה לרקוע בעברית? למתוח. רוקע הארץ על המים. מקורות. זאת אומרת שצריך למתוח את הוו כמו רקיע. וזה בעצם את מה מתחנו? את היוד. כי הוו בהתחלה הייתה יוד. זה כמו מסטיק. יש לך עיגול כזה, שאתה לא עס אותו, לא עס אותו, אתה יכול לעשות ממנו וו. כן? כן, או הסליים הזה. אז זה מאמר חדש. הנה עד אתה ביאר בתיקון זה שלוש מצוות והן יראה, אהבה, נבואה. בסדר? ואתה מבאר את המצווה הרביעית, פיקודה רביעה, המצווה הרביעית שהיא להתעסקה באורייתא דבעל פה. הנה המצווה לעסוק בתורה שבעל פה שהיא במלכות. זאת אומרת, יש מצווה כזאת לעסוק בתורה שבעל פה. מצווה לעסוק בתורה, זה לעסוק בתורה שבעל פה, כלומר להבין דבר מתוך דבר. המתלבשת במלאך מתת, שיש בו שש אותיות. כן, המלאך הזה, תסתכלו כמה אותיות יש בשם שלו, חוץ מהבית. שש אותיות. למה יש למלאך הזה שש אותיות? כי הוא נמצא בזעירנפין. בשישה קצוות שבו וכנגד השש בחינות דלהלן, והוא נקרא עץ הדעת טוב ורע. זה המלאך הזה. אז קוראים לו מתת, בקיצור, כי אנחנו לא רוצים לומר את הטרון. ולהפרשה בא בשיט דרגין, לכן צריך להפריש ולהבדיל בעסק התורה שבעל פה בשש מדרגות כנגד הוו קצוות שבו. והיינו, באיסור והיתר, שניים, טומאה וטהרה, שניים, כשר ופסול, שניים. אתם מבינים? ככה מודדים בעצם את הבירורים שאנחנו צריכים לעשות בתורה. או שזה אסור או שזה מותר, או שזה תמה או שזה טהור, או שזה כשר או שזה פסול. זה נקרא עץ הדעת טוב ורע. זה בדיוק עץ הדעת טוב ורע.
זאת אומרת, עץ הדעת טוב ורע, וזה קשור למתת, וההמשך שלו, אז כאילו המתת זה טוב, הסיומת וה...
לא, אתה צריך לעשות בירור בחיים שלך, איפה הטוב ואיפה הרע.
אבל במתת יש שש אותיות, זה מעורב בטוב ורע.
יפה, זאת אומרת שהוא מגלה, או מגלם, במהותו, את העולם הזה שאתה צריך לברר. כשאתה נכנס למסעדה, אתה צריך לדעת אם אתה אוכל עכשיו כשר או פסול.
כן, שאלתי מבחינת הסוד האותיות שלו.
שלו, של עצמו, כן.
בכל אות יש שילוב של טוב ורע, או שאני יכול לקחת שלוש
אותיות? בכל מדרגה, בכל תא. כלומר, איך אפשר לקרוא לו? איזה עולם זה? איזה בירור זה? איך קוראים לבירור הזה?
אחד
נוגה.
יפה. מדרגה של נוגה. מה זה נוגה? אמרנו. מדרגה שיש בה חצי טוב, חצי רע, ואתה צריך בעצם מה לעשות? או לברר ולהוציא, או להפוך את הרע לטוב. מי ידע להפוך את הרע לטוב בממתת פנים? יכול היה להכשיר לך שרץ, ג'וק, ולהגיד לך ג'וק כשר. מי? יפה מאוד, רבי מאיר.
ויש לו הייתה עוד
חמוקה. וחבריו לא יכלו לרדת לסוף דעתו של רבי מאיר. היה יכול להכשיר לך שרץ ב-49 עובדות שהאכבר זה כשר לאכילה. עכשיו בסוף, זה פסול, אסור! היה יכול להוכיח לך. למה? איפה הוא היה? בעולם שכל הדברים האלה כבר לא קיימים. אצלו שום דבר לא ירד לטראומה של חטאו של אדם הראשון. לכן הוא נקרא מאיר. אצלו היה כתוב כותנות אור. עכשיו, בספר תורה של רבי מאיר, עכשיו אם אני אמצא את הספר תורה, כתוב עם א' או עם עין? עם עין. אבל בשבילו זה א'.
רב, אז מה זה התקו?
בסדר.
שהם עוד לא הצליחו להגיע לבירור. יש הרבה בגמרא סוגיות שהגיעו לתקו.
זה משהו אחר. זה מחכים לאליהו הנביא, אליהו התשבי. בסדר?
יבוא ויתרץ.
כן. תשבי, יתרץ קושיות ושאלות. תיקו. והם שש בחינות שחציים טוב וחציים רע. כי עץ הדעת הוא חציו טוב וחציו רע. הדעות הכתיב זה שכתוב היומר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, ואותו רקיע דהי מבדיל בין מים למים. מעניין. אנחנו חושבים שזה בין מים למים. מה, יש מים ידועים ויש מים. אז בין מים למים. הוא מפרש שצריך להבדיל בתורה שבעל פה בין מים דדחיו, כלומר מים זקים, דטהרה, היתר, כשר, כן? כלומר, אני לוקח רק את הצד של טהור, מותר, כשר, בין מים התיאורים שהם בחינת טהור, מותר וכשר, ובין מים דמסאבו, דעינון איסור, תמה ופסול. דעינון שהם חינות מי בורות נשברים. כלומר, אדם שלא יודע להבדיל בחיים שלו בין הדברים האלה, כן? אז הוא כאילו שואב את המים שהוא שותה מחיצוניות, זה נקרא בורות נשברים. מים סרוכים, מים מתונפים. והוא לא יודע לעשות ברורים בחיים שלו. לכן, אחת התפילות החשובות ביותר בחיינו, מה היא? ההבדלה. מי שלא רגיל לעשות הבדלה, צריך להביא את זה לבית, זה חשוב מאוד. לעשות את זה במשפחה. כולם ביחד. כמו שעשיתם קידוש, אתה צריך לעשות הבדלה. זה אותו דבר, זה קידוש. הבדלה זה קידוש של יציאה. כל אלה הם כינויים לקליפות המאוסות. מי שלא יודע את הדבר הזה, מי שלא עושה את זה, כן? אין פלא שבחיים שלו הוא לא יודע להבדיל בין הטוב ובין הרע. הכל אותו דבר, הוא לא מבין כלום. לא יודע מימינו ומשמאלו. עכשיו אתם מבינים מה זה ימין ושמאל. כלומר, אין לו ברורים בחיים. הוא מטשטש את כל הערכים. הטשטוש הזה יכול להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות. הוא כבר לא עושה הבדל בין יהודי ללא יהודי. בין ארץ ישראל לארצות אחרות. כבר לא רואה את החשיבות. יכול ללכת לגור בברלין. למה לא? יש לי קהילה. הוא לא יודע להבדיל בין הטוב ובין הרע, בין האור ובין החושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. כלומר, שבת אצלו לא קיימת. למה? כי הוא איבד את חוש הבירור הזה. כי הוא לא עושה הבדלה. לא רק שהוא לא מתפלל הבדלה, הוא לא עושה הבדלות בחיים שלו. אדם כזה לא יכול לתפקד באמת בצורה אמיתית כבן אדם.
העולם נוטה לשם.
נכון. נוטה ל...
לשם שכולו שבת. זאת אומרת, לא תהיה הבדלה יותר. לא תהיה... נגיע לאיזה ממד שלא יהיו כל ההבדלות.
לא. יש הבדלות, יש הבדלות, גם בשבת יש הבדלות, נכון? זה לא שגם בשבת אתה יכול לעשות בירור. הבירור האסור בשבת הוא מה? להוציא את הרע. אבל אם אתה מוציא את הטוב בשבת, מותר לך. כלומר בשבת עליך לעשות בירורים, אבל של מה? של הטוב. בוא נתרגם את זה לערכים. בשבוע מאפשרים לך לראות את חצי הכוס הריקה, אבל בשבת אתה צריך לראות את חצי הכוס המלאה. כלומר, יום השבת צריך להיות היום האופטימי שלך. לראות את האור, לא להתעסק בחושך, לא להתעסק בחיסרון, לא לבקש אפילו על מה שחסר לך. אבל בשבוע, כן. בשבוע אתה יכול ללבוש שחור. אומר האריזל שהצבע השחור בשבוע זה טוב, אבל בשבת, אוי ואבוי. ועליי הוא יתאמר, ועל שש בחינות שעץ הדעת טוב ורע נאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. דהיינו שלא תקבל עול מלכות שמיים בעירובוב, או בעירוב טוב ורע. איך קוראים לזה העירוב הזה? לפי הכמות שלו. ערב רב, או ערב זעיר. אדם שחי בערבוביה גדולה בחיים שלו, ואין לו הבדלה בחיים, הוא לא מבדיל, אז הוא כאילו חי בתוך הערב רב. כלומר, כל כולו ערבוב אחד גדול. והאדם הזה דורש בירור, רציני. הוא כבר לא יכול להבדיל, הוא לא יכול להבדיל בין זה לזה, הוא כבר לא יודע. זו מחלה.
לראות את החלק הריק, החסר.
זה ימות השבוע.
ימות השבוע, אבל יש סיפוק בזה, כי אני משתלם, אני רוצה למלא, נכון, אני רוצה להתקדם.
נכון, נכון.
זה, יש, כאילו,
לזה משהו. אני אומר שזה מה שצריך לעשות. לא אמרתי לך שאתה יכול, אמרתי לך שבשבוע אתה חייב לראות את החסרונות כדי למלא אותם. אבל בשבת תתעסק בטוב. אפשר לומר שזה תורת הגלות ותורת ארץ ישראל. בגלות, מה עשינו במשך 2000 שנות גלות? סור מרע. ברחנו מהרע. תראה יהודי גלותי. הוא הולך לאור? לא. הוא בורח מהשכונה הזאת, בורח מהאנשים האלה, בורח מהבית ספר הזה שלא מתאים לילד שלו, בורח מהאטליז שהוא לא קשר, בורח, אבל הוא לא הולך לשום מקום. הוא בגטו. כלומר, הוא ברח מכל מה שמפריע. אז הוא עשה, בנה לעצמו איזה מין קהילה. כן, הגטו הראשון בהיסטוריה. ארץ גושן. הגטו הראשון בהיסטוריה. ארץ ישראל עכשיו, תורת ארץ ישראל, זה כבר לא סור מרע. זה עשה טוב. אתה כבר לא בורח מהרע, אתה הולך לכיוון האור. זה משהו אחר לגמרי. זה כמו ערב שבת ושבת בבוקר. בערב שבת אתה יוצא מהחול, נכון? נכון שאתה נכנס לשבת, אבל אתה בורח מהחול. בשבת בבוקר אין לך מאיפה לברוח, אתה כבר בשבת, אז מה אתה עושה? מוסיף אור. בסדר? לכן התורה של ארץ ישראל צריכה להיות שונה לחלוטין. מה עושים בארץ ישראל? מוסיפים אור. זה סוד תורתו של הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן. שאמר שכשעוברים במעבר הזה מהגלות לגאולה, מפסיקים להתייחס לרע, אלא מוסיפים טוב. אני רוצה לרחוץ את הכוס הזאת, אני לא צריך להתחיל להתעסק במה שיש בה. תשפוך עליה המון מים. כל הרע יצא. כי אם אתה עוסק ברע, אתה כאילו עוסק בבוץ, אתה חייב להתלכלך. אל תעסוק ברע, תוסיף טוב. וזה בדיוק ההערה של תורת ארץ ישראל. זה להוסיף אור ביקום. מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, להוסיף הוויה. לכן, שבזה הוא נחשב, אז האדם הזה שלא יודע לעשות את זה, נחשב כאילו עובד עבודה זרה שהוא חלק הרע, חז ושלום. מה זה אומר? שהוא עובד את הרע. שהרי הוא לא יודע לעשות ברור. אז אם הוא לא יודע לעשות ברור, את מי הוא עובד בחיים שלו? את הכל אותו דבר. כל מי שיגיד לו משהו, הוא יעבוד אותו. עכשיו, גם אם זה חלק רע, הוא לא יעשה את ההבדל, כי הוא לא יודע להבדיל, כי הוא לא עושה הבדלה אפילו. אתם מבינים שאם אתם מסבירים הלכה כזאת לבן אדם, ואתה אומר לו, מה, אתה לא עושה הבדלה במוצאי שבת? הוא לא יבין, אבל אם אתה מסביר לו את מה שהזוהר עכשיו מסביר, זה משנה לחלוטין את כל החיים שלו. והדור שלנו, רבותיי, מסוגל לשמוע את זה. להפך, אם אני עכשיו נותן שיעור במקום שלא רגילים ללמוד בו תורה, התפיסה תהיה יותר חזקה והקבלה של מה שאני אומר תהיה יותר חזקה בצורה כזאת מאשר לבוא וללמד הלכה פשוטה. במוצאי שבת צריך להבדיל על כוס יין ולומר תתתי תתתה. עוד הלכה. אתה מבין את העומק שלה עכשיו.
את ההילוך שלה.
ואמר והי רקיע דאפריש ביני הוא. וזה הרקיע המפריש בין שני מימות. בהיינו בין הקדושה ובין הקליפה. אתה בחיים שלך צריך לדעת את זה. אסור לך להרבב בין המדרגות. אסור לך לטשטש דה רקיע דה על רשא חיוון ודה מתת. זה הרקיע שהוא על ראשי החיות, שהוא מלאך מתת שביצירה. שמתלבש בתוך היסוד דה הצילוד הנקרא רקיע. דעלי תמר שעל מתת נאמר הוא דמות על ראשי החיה. כן? רקיע. שהוא למעלה על חיות הקודש שביצירה. ועלי תמר ועליו נאמר ויעס אלוהים את הרקיע. ויבדל בין המים וכו'. פירוש שהקדוש ברוך הוא ברא את מלאך מתת הנקרא רקיע. זה בריאה. כן? המלאכים הם בריאה. כמו הזמן, כמו כל מדרגה. אז המלאך הזה הוא נקרא רקיע. ויעס השם את הרקיע, את מי הוא עשה? את המלאך הזה. ומה הפונקציה שלו? כדי להבדיל ממדרגות הקדושה שבפנימיות שלו, ובין כוחות הסיטרה אחרה הסובבים אותו. הרב אשלג זצ"ל, כן, כותב שאם אתה מגביר בעצמך את החלק שנקרא ישראל, אז ישראל ישלוט בעולם, גם בחיצוניות. אבל אם אתה מגביר את החלק של האומות העולם שבתוכך, אז ישראל יהיה למטה והאומות למעלה, חס ושלום, גם במציאות. איך אתה מגביר את הישראל שבך, אומר בעל הסולם? עד ידי לימוד הזוהר הקדוש. מה עושה הזוהר עכשיו שאתם לומדים, שאנחנו מנסים להשתדל ללמוד? הוא מאיר בנו את החלק הנקרא ישראל. ולכן החלק שנקרא ישראל עכשיו שבתוכך, מה יש לו? הוא זוהר. כי הוא מזהיר אותו על ידי הזוהר. ואז החלק שנקרא ישראל קם לתחייה. והוא מתחזק בקרבי על החלק שנקרא אומות העולם שבתוכי. ואז אני בעצם נותן אור לחלק של ישראל, שהוא צריך להדריך את המציאות. שהרי ישראל הוא צריך לספר תהילת השם לכל איברי הגוף, שהן אומות העולם. זה חשוב מאוד להבין את זה. ולמה אני אומר לכם שישראל הוא הזוהר? כי ישראל נקרא פנימיות העולמות. ואומות העולם נקראות חיצוניות העולמות. לא שאני זורק אותם לזבל, אני צריך את חיצוניות העולמות. אבל על ידי שהפנימיות שולטת על החיצוניות ומדריכה אותה. האם זה מובן הדבר הזה? ודע נתיב שתיטעה, וזה נתיב השישי. משמונה נתיבות המפורשים בתיקון הזה. והוא ביסוד דזה. זה שאמר ואית רקיע ויש רקיע שהוא היסוד לעלה מרקיע שהוא למעלה מאתר את היסוד שנקראת גם כן רקיע. הוא מפרש ודת צדיק דאפריש בין מים נוקבין למים דחורים. וזה היסוד שנקרא צדיק שהוא המפריש אותו דבר. הוא יודע לעשות הפרשה, הבדלה, לא הפרדה, בין מים של הנקבה ובין מים של הזכר. רוצה לומר היסוד בעת הייחוד הוא סוד אות ו' שבאמצע אות א', נכון? באות א' יש שתי יהודים ויש אות ו' באמצע. נדבר על הו' הזאת. אתם רואים שהו' הזאת, מה היא עושה? מבדילה בין מים עליונים ובין מים תחתונים. למה ההבדלה היא לא כזאת? כי זה לא הבדלה, זה הפרדה.
וגם ככה זה הפרדה.
לכן ההבדלה היא חייבת להיות בעצם באלכסון. שזה מורה על מה? האלכסון הזה? מה ההבדל בין זה לבין שתי התנועות האלה? זה סטטי. וזה בן אל. לא חשוב. טוב.
לא, באמת. בסדר, גמור. וואי. וזה דינמי?
זה דינמי. לכן זה מתקדם. זה 45 מעלות. אדם. גאולה. מה?
אז האלכסון זה בזרימה?
אלכסון זה תמיד בהתקדמות. למה אלכסון זה לא ישר? מה זה ישר בשבילה? את תרגמת ישר באנכי ואופקים. זה לא נכון. אני יכול עכשיו למתוח קו ישר באלכסון? מה הקשר? כלומר, כשאני רוצה לחדור לאטמוספירה של כדור הארץ, יש פה אטמוספירה מסביב? יש טיל שרוצה לחדור, אני חייב שהטיל יחדור ב-45 מעלות. אם לא, הוא מתפוצץ.
או חוזר.
זה לא ישר, זה ישר. זה הישר.
אפשר להגיד שכל השאר לא קיימים.
נכון.
כי הם לא מגיעים למטרה.
נכון. אם אתה נכנס פרונטלית, אתה נתקע בקיר יותר חזק מבטון. אתם יודעים את זה?
גם במים.
אותו דבר. למה אתה קופץ באלכסון? מי שקופץ ככה על חייב. כן? לכן צריך להבדיל בין היוד התחתונה ובין היוד העליונה. ויוד העליונה היא מים דחורין. אז פה יש לי מים של הזכר, ויש פה מים של הנקבה. הנקבה מעלה והזכר מוריד. מים נוקבים, מים דחורים. והיוד התחתונה היא המן. ועוד וב שבאמצע מפריש ביניהם. לא הפרדה, הבדלה. כלומר, מה זאת ההבדלה? אם היית צריך לצייר צורה במוצאי שבת, אלכסון, 45 מעלות. להשתה מודעה כדי שהיסוד יתגלה ויהיה ניכר בסוד הקמת הברית. זה הסוד של הקמת הברית. חייב להיות 45 מעלות. בלי להיכנס לפרטים, והמבין יבין. רוצה לומר, כי בזמן הייחוד, המד שהיא סוד יהודה העליונה של האלף, המים האלה, עוברים בפנימיות היסוד דזעיר אנפין, בתוך הוו, נכנסים לתוך הוו, כי זאת האות הראשונה. נכנסת לתוך הוו, שהוא סוד הוו של האלף, והמן שהיא סוד יהודה התחתונה של האלף שביסוד נקבע, עולות, גם הם פה, עולים ונכנסים לתוך הוו, מקיפים סביבות היסוד לתחורה מבחוץ, ואינם נכנסים בפנימיותו, בלי להיכנס בפנים. ונמצא שכלי היסוד של הזכר, שהוא הרקיע, הוא מפריש בין המד ובין המן. במילים אחרות, אם אני רוצה לעשות את זה יותר ברור, זה ככה. היוד הזאת חודרת, כן? אל תוך היסוד פה. והיוד הזאת באה ומחברת ועולה ועושה מקיף לכל הדבר הזה. כמו כלי. כמו כלי ואור בפנים. והוו בעצם עושה הבדלה. עיין בעץ חיים וכו'. ויעס אלוהים את הרקיע. תשימו לב שזה עשייה. לא כתוב ויברא אלוהים. מה זה ויעס בלשון התורה? יפה. כל עשייה בלשון תורה פירושה תיקון. אשר ברא אלוהים לעשות. אז ויעס אלוהים, כלומר מה עשה הקדוש ברוך הוא עכשיו? תיקון. איך הוא עשה את התיקון? מה זה התיקון הראשון בבריאה? הבדלה, הבדלה, ויעס את הרקיע. כלומר, התיקון הראשון זה להבדיל. אם אתה לא יודע להבדיל בין מדרגות, אתה לא יכול להתחיל בכלל לפעול.
עכשיו צריך לראות עולם עם רקיעים.
כל החיים שלך זה רקיע.
שאהבת מבדילה היא בעצם מכלילה שתי כיוונים בתוכה.
היא מכלילה שני כיוונים בתוכה, אבל יודעת להבדיל ביניהם. היא לא עושה מטבוחה, סלט שאין לה כבר לא ימין ולא שמאל, לא מעלה ולא מטה. היא שומרת על הערכים של כל אחד מהם. בסדר?
עולים ויורדים.
צריך להיזהר מאוד בדבר הזה.
לשמור על כל גבול?
כל גבול צריך לשמור על פרטיותו. גם בין איש ובין אישה צריך לשמור על הגבולות. כי אם האיש נכנס יותר מדי אצל האישה, הוא הופך להיות בעצמו אישה, חס ושלום. ואם האישה הופכת להיות יותר מדי זכר, היא חס ושלום פועלת כמו זכר. היא איבדה את הזהות שלה, והוא איבד את הזהות שלו. בתוך הזוגיות, הגבר צריך להישאר גבר, והאישה צריכה להישאר אישה. והם צריכים להתחבר בהבדלה. ולא במטבוחה. כי אם הם מתערבבים יותר מדי, שניהם נעלמים. ואם אחד יותר חזק מהשני, אז הוא בולע את השני. ואז יש לך בעצם אחד בבית, דומיננטי, והשאר בכלל כולם אפס, לא עולים בשם אפילו. זה התוצאה של התינוק. זה לא הם עצמה. הנה, התינוק הוא תוצר חדש. שגם הוא צריך לשמור על זהותו. אם הוא בן, אז הוא צריך להיות בן, ואם הוא בת, אז צריך להיות בת. אבל אם הילד הזה גדל עם שתי אמהות, או שני אבות, אבל הוא יקבל חום ואהבה. כן.
פה איפה נראה שם? יש פה בעצם את הזכר ואת אבא ואמא, היהודים שבאלף. זה כמו אבא ואמא של הזכר.
כן, כן.
אז איפה הנקבות?
אז יש פה מדרגה, בכל מדרגה יש את הזכר ואת הנקבה, של כל מדרגה. למשל, הקוצו של יהוד זה מדרגה של כתר, היהוד עצמה זה החוכמה, ופה זה המלכות של הכביכול. אתה מבין? אז אותו דבר בכל הצדדים, אותו דבר כאן.
אני רוצה להגיד, האמת הוא קיים בבראשית.
מה?
האמת קיים בבראשית.
קיימת.
האמת. זאת אומרת, הייחוד קיים בהבדלה.
נכון, 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 נכון. אי אפשר להתייחד אם לא יודעים לזהות את ההבדלים. אם אתה מבטל את ההבדלים, אין ייחוד. זה כבר לא נקרא ייחוד, זה נקרא... אני רואה שזה נשאר. זה נקרא ערבוב, זה ערב.
רב, שאלה לגבי האלף. הצד הימני, היוד, היא בכללית יותר גבוהה מהצד השמאלי של היוד.
נכון.
אבל כשהם הולכים לכיוון החיבור, לכיוון הוו, היוד הימנית יורדת יותר נמוך מהיוד השמאלית שהיא עולה יותר גבוה ביחס לוו.
לא.
איפה נקודת המפגש ויש איזשהו...
אני אגיד לך, אין פה נקודת מפגש. זה עניין שהאבב היא נקודת המפגש.
כן.
אבל מה שקורה פה...
הרווח ביניהם.
זה בעצם תנועה. כזאת. כלומר, זה סביבון. אם הייתי שם ציר עכשיו פה... הבנת? זה בעצם כל הדבר הזה, זה סוד של מה? של החרב, עם הלהט, החרב המתהפכת שהקדוש ברוך הוא שם בכניסה של הגן עדן. נכון? מה הוא שם שם? חרב. זה עבר. אבל חרב שיש לה מתהפכת. מה זה מתהפכת?
שני
לבות, שני ילדים. התהפכת. כלומר, החרב הזאת, מה היא עושה?
או שהיא תרוממת העבור, או שהיא עושה
עיגול. פשוט מאוד, היא עושה עיגול. אם אני מסובב מהר, אתה תראה בעצם עיגול שלם. כלומר, אתה לא יכול להתקרב ולהיכנס לגן עדן בגלל שהיושר הפך להיות
איגוד.
לא רוצה להיכנס יותר לפרטים, אבל זה שיעורים מאוד מאוד פנימיים.
אבל מישהו כן יכול להיכנס.
מה?
יש מישהו שכן יכול להיכנס שם, ויש מישהו שלא יכול להיכנס
לא. שם. אף אחד לא יכול להיכנס לשם. עד שנחזור ליושר. ואז שנגלה את היושר שבתוך העיגולים. כלומר שבעולם יתגלה היושר. סליחה? זהו, מה זאת אומרת ארבע שנכנסו לפרדס? זה לא לגן עדן, זה לפרדס. פשט, רמז, דרש וסוד. לא כתוב בכלל גן עדן שם. וארבעה שנכנסו לפרדס פירוש אחד נכנס לפשט בלבד. הרי הם ארבעה. כן. לא כולם נכנסו לפרדס. ארבעה נכנסו לפרדס אחד. אחד נכנס רק לפשט, אחד נכנס רק לרמז, אחד נכנס רק לדרש, לדרוש, ורק אחד, רבי עקיבא, נכנס לסוד. לכן נכנס בשלום ויצא בשלום. מי זה שלום? יסוד. כלומר, במה הוא נכנס? בזכות היסוד. נכנס בשלום, לקח מונית שנקראת שלום, נכנס בשלום ויצא בשלום.
את כל העולם?
כן, נכון. ישראל זה העמוד השדרה של כל המציאות. אז זה מה שאמרתי לכם פה, רבותיי, זה רבי חיים ויטל, הקדמה לכל כתבי האריזה, שיעור ראשון שנתתי פה בכפר אדומים שהגעתי לארץ בחג השבועות. ארבעה שנכנסו לפרדס. כי כולם חושבים שכולם נכנסו להכל.
כן, נכון.
לא.
ככה למדו.
לא, אז הנה, רבי חיים.
אז הפשט זה מוות?
כשאתה רוצה ללכת, כואבות לך הרגליים, לך לפודולוג. אל תלך למומחה בכאבי עיניים. כן או לא?
לא יודע מה זה פודולוג, אבל הבנתי.
פודולוג זה רגליים. כן. מטבע הדברים. אז כשיש לך שאלה בקבלה, אל תלך לשאול הרב שלא יודע בכלל בקבלה. לך תשאל את הרב הגדול בקבלה. מי זה? רבי חיים ויטל. אז אם הוא מלמד אותי ככה, הוא יודע על מה הוא מדבר. תאמין לי.
אתה אומר ללכת לפודולוג, זה כאילו להפריד.
לא יודעת.
אם אתה אומר ללכת
מה זה להפריד? אני מבדיל, למה אני מפריד? אז זה לא משנה, זה לא משנה, היום אין רופאים להכל. יש רופאים לפרטים. הם לא יודעים להיות כבר רופאים להכל. אנחנו לא בתקופה של הרמב״ם, שהוא היה רופא להכל. זאת בעיה. נכון, אבל זה לא גן עדן. המילה גן עדן לא מופיעה. נכון. זה אומר שיש קונוטציות של עדנה או של עדנות, כן? אבל זה... נכון, נכון, אבל זה עדיין לא גן עדן. לא קשור לגן עדן. קשור בנואנסים, להשקפות, השתקפות, אבל זה לא גן עדן עצמו. נכון, נכון, אבל זה לא נכנס עדיין למדרגה. הוא אומר איך אפשר להיכנס בעצם, הוא מלמד אותנו איך אפשר להיכנס. נכון, רק אני אומר שזה לא מופיע שם במילה, אבל זה נכון. כלומר, מה אומר לנו רבי עקיבא? מה אומר לנו רבי עקיבא בעצם? איך יום אחד צריך לחזור לשם, שזה הכל עניין של קבלה, של פנימיות.
מים למים, פה כבר
אין רקיע,
אין חרב,
איזה,
פה זה כבר אחד.
כן, אבל איך הוא עבר את הדבר הזה? דרך היושר. הוא מצא את היושר בתוך העיגול. כלומר, הוא יצא מהטבע, מהטבעת של העולם, זה נקרא, הוא נכנס לסוד, כדי לגלות את האחדות הזאת.
כן,
כן. כן, אבל פה זה עדיין נשאר בכל הרבדים שאמרנו. שעדיין יש הבדלות, אבל יש לך את השניים. פה אתה כבר יש לך את האחדות הכוללת. בסדר? אז לכן, ויעש אלוהים את הרקיע, דהיינו את היסוד. או, איך קראנו לו מקודם? מתת, את המלאך הזה, נכון? אז פעם הוא קורא לו יסוד, פעם הוא קורא לו מתת, זה אותו דבר, נכון? או תפארת, אתם מבינים שהוא בתפארת. ויבדל, כלומר, הנה הוא, זה עבד, זה המלאך הזה, מתת. מה הוא עשה? ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, שהוא המים נוקבים, ובין המים אשר מעל לרקיע, שהוא המים דחורים. ודע נתיב שביעה צדיק, וזה נתיב השביעי שהוא גם כן בחינת היסוד. והיינו אתר את היסוד, וזה רנפין שהוא רקיע התחתון כנזכר. אין, אתר את היסוד זה השורש של המלכות, שזה הרקיע התחתון. והטעם שהוא נתיב בפני עצמו, לפי שביסוד נכללים החסדים בסוד כל, כפלמד, 50, כלומר 5 מדרגות. ובאתר את היסוד נכללים החסדים בסוד כללות דקללות. כלומר, יש יסוד ויש אתר את היסוד. ביסוד יש 5 מדרגות, ובשורש של המלכות שנקראת אתר את היסוד יש כללות דקללות. זאת אומרת שזה הכולל של הכל, העוטף של הכל. זה כמו באורות המקיפים. יש בגוף של האדם אורות פנימיים, נכון? מה הם האורות פנימיים שבאדם? נפש, רוח ונשמה. זהו. עכשיו יש עוד שתי מדרגות, חיה ויחידה. אז איך קוראים להם? מקיף ומקיף דמקיף. הנה, זה אותו דבר.
זה הכללות.
נכון, כללות וכללות דכללות. והיא נקראת קלה. כלומר, הכל זה היסוד, וכשאתה מוסיף לה את ה-ה, היא הופכת כללות דכללות, זה הקלה. לכן הוא נתיב בפני עצמו. אנחנו מסיימים, נתיב תמינאה, נתיב השמיני, משמונה נתיבות החוכמה, המפורשים בתיקון זה, עליו נאמר, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. עכשיו, הוא נותן שם למלאך הזה, ליסוד הזה. עוד שם נרדף. כדי שתבין שהוא מדבר בערכים, ויום אחד כשתשמע שמיים, אתה תוכל לומר, זה זירנפין, זה וו, זה מתת, זה הבדלה, זה רקיע, זה יסוד. וכו' וכו'. אתה תדע שמדובר באותו שורש.
מנגנונים כאלה.
הוא מפרש, ויקרא אלוהים דה אימא אילאה. מי קרא? אלוהים, מי זה אלוהים?
בינה.
מדרגה של בינה. כלומר, העולם הבא מכנה עכשיו בשם את אותה מדרגה של תיקון, שנקראת עשייה, ויעס. אחרי ויעס ויקרא. למה צריך לתת שם אחרי העשייה? כדי להגדיר, להגדיר ולהפעיל. ברגע שאתה מגדיר, אתה מפעיל. זה הולך אותו דבר. במילים אחרות, מתי אתה מתחיל לפעול? כשהגדרתי אותך. אם אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יכול להתחיל לפעול. למה אני אומר לכם כל הזמן, כל עוד ולא תדעו מי זה ישראל, לא תוכלו לפעול באמת. אתם תלמדו מלא דברים. אבל זה לא יפעל עדיין. זה מפעל שהוא עדיין דומם. שום מכונה לא פועלת. כי לא למדת את השם של המפעל הזה. אתה לא יודע להגדיר אותו.
הגדרה זה
הכנסה לתנועה. אם אני מגדיר את האויב שלי כאויב, אני יכול לחסל אותו. אם אני לא מגדיר אותו כאויב, אלא כ... פרטנר לשלום, נגמרתי.
אני רוצה רק שתמקד אותי. עכשיו אני יכול קצת להפסיק ללמוד על גאולה וללמוד על ישראל.
בוודאי. אבל זה הנושא. זה הנושא. זה אותו דבר. אתה צריך ללמוד על הזהות של עצמך.
אתה תסביר את זה ברחוב. אני צריך לגשת לרחוב עכשיו ולדעת על מה לדבר.
אתה לא צריך לגשת לרחוב עכשיו.
הוא יבוא אליי.
אתה צריך להתעסק בלימוד של התוכן שלך. יש לנו בחגים רצף, נכון? פסח, שבועות, סוכות. בפסח הוגדרתי. פעם ראשונה שאומרים לי שאתה עם ישראל. עכשיו אני אוקיי? אני עכשיו יצאתי. נבראתי, יצאתי לעולם. מפסח לשבועות לוקח לי שבעה שבועות כדי לדעת מי אני. כדי להגיע לשלב החמישים שמגלים לי בעצם את התורה, שזה הזהות שלי.
הפנים. שם הגוף, שם הפנים.
בסוכות כמה זמן אני צריך כדי לדווח את מה שיש לי לאומות העולם?
שבעה ימים.
כלומר, מה יותר קל?
להעביר.
להעביר את זה החוצה. מה יותר קשה? ללמוד על עצמי. אז אם אני לא יודע את עצמי, וזה הלימוד הכי גדול, עכשיו, מה זה שבעה שבועות? זה הכל, זה כל הטבע.
שבע
כפול שבע, אין יותר מזה. אל תתבלבלו, אני לא מדבר על שבעה שבועות נטו. אני מדבר על עבודה שהיא של כל החיים, כדי לדעת מי אני. כי פה זה מדרגה של מי? 50. ופה זה מדרגה של מה? זה כבר גאולה. נכון, נכון. יש עוד איך להוציא את זה, נכון. אבל ההוצאה לאומות העולם, למה לקחתי את הקטע הזה ולא לקחתי את החמישה חודשים שיש אחר כך? כי זה לא נחשב לחג. פה זה דבר אחד. זה חטיבה אחת. ראש ראשון וראש אחרון. יום טוב ויום טוב. וכל המועד באמצע. זה חג אחד. לכן הרבה יותר קשה לדעת מי אני מאשר לדבר על גאולה. ואם אתה רוצה באמת לדבר על גאולה ולא לחרטט דברים חיצוניים על הגאולה, אתה קודם כל צריך ללמוד מי זה ישראל. על הר גבוה, עלילך מבשרת ציון. הרים מבכוח קולך מבשרת ירושלים. אם אתה לא עולה גבוה, אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יכול לדעת מה זה גאולה בכלל. אז מה זה יהפוך הגאולה שאתה תדבר עליה? גאולה רדודה מאוד של מילים, של כשיבוא המשיח, אז אתה תשמע, לא יודע מה. לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. זה נושא רציני, רבותיי. הבבא סאלי עליו השלום, רבי ישראל אבו חצירה, זכותו תגן עלינו אמן, כל החיים שלו עסק רק בזה. ואני רואה את עצמי כקרציה, כן? ביחס ועוד בכלל. אבל אני רואה את עצמי יותר ויותר עוסק בזהות הזאת. מי זה ישראל? לא מה זה, מי זה? אנשים מתקשרים אליי, כן, לזיווגים, לשידוכים. שלום, אפשר לדבר, אני מחפש את משהו. זה לא אצלי. אצלי מחפשים מישהו, לא משהו. אם את רוצה זהות של בן אדם, אני מוכן לנסות בעזרת השם לעזור לך. ראיתי משהו שיכול להתאים לי. אמרתי לה, איזה צבע הוא, איזה אובייקט זה, כמה זה עולה? אתה מדבר על מישהו, ואתה מדבר כאילו על משהו. כלומר, השאלה הראשונה, מה הוא עושה? לא מי הוא. כן, ככה מגדירים היום, נכון? הכרתי, כן, רופא. הכרת מקצוע, כן. לא הכרת את מיכאל, בן חדווה, שבמקרה הוא רופא. בעצם הוא מיכאל. למה אתה מגדיר את המה לפני המי? כשאני שואל תלמיד, מי זה? אני התלמיד משיעור ג' לא, אמרת לי מה זה? שאלתי אותך מי זה? ציון. יופי, כנס. כולם מגדירים את עצמם מה? שלום, אני מזכירה של זה אנחנו מתקשרים מהבנק. הבנק התקשר אליי. לא יודע מה זה, מנגנון מחשבים. הבנק התקשר אליי. וואו, איזה פחד. בנק מתקשר אליי. תגיד לי, רוני התקשרה אליך מהבנק. לא, הבנק התקשר. וואו, איזה פחד. איזה מכונה. מכונת הרס. ויקרא אלוהים דה אימא אילה, זוהי אימא עליונה נקראת אלוהים, חיים. ממנה החיים זורמים, שממנה יצאו כל הנתיבות. ומה שכתוב, וקראה לרקיע השמיים, דה עמודה דה אמצעיתה, זה הבן שלה. כלומר, האימא העליונה קראה לבן שלה, הבן הראשון שלה, זה אירנפין, נולד ממנה, קראה לו שמיים. שם יפה, לא? עשו ברית מילה. תחילת היסוד, תחילת היסוד של הבן הנקרא שמיים. זה הבן הראשון. איך קוראו לבת שלה אחרי זה? ארץ. שמות של שני הילדים הראשונים בכל ההיסטוריה, לפני ההיסטוריה. דה עמודה דה אמצע איתה, כלומר, מה הולידה, מה ילדה? הבינה, אמצע. אמצע, עמוד אמצעי. זהו התפארת הנקרא גם כן רקיע, כלומר מה היא ילדה, מה היא הביאה לחיים הבינה? ילד שמה יעשה שיש לו פונקציה במציאות, לחבר את כל מה שלמעלה אל כל מה שיהיה למטה. כלומר מה התפילה של אותה אימא כשהיא התייחדה עם בעלה? היא רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שהבן הבכור שיוולד יהיה מחבר שמיים וארץ. הלוואי על כל אימא.
יהיה מחבר.
הלוואי על כל אימא שתתפלל תפילה כזאת. כי היא, כי הוא סוד אות וו, ונכללים בו בעצמו. איזה מזל יש להם לצעירים האלה. מקבלים הכל ככה מתנה. אנחנו לא ידענו כלום. כן, עכשיו דור אחר, מקבלים הכל, עוד לא התחתנה, יכולה כבר לכוון, בעזרת השם בחתונה, מה לכוון, איזה בן יוולד לה. איזה ברכה הזאת. איפה אנחנו היינו? וואי וואי וואי, השם ירחם עלינו. ונכללים בו בעצמו כל הוו קצוות. וכללות זוהי הנתיב השמיני. דאי הוא בין ימינה וסמלה, שהוא מכריע בין החסד שבימין ובין הגבורה שבשמאל. וכליל תרווי הוא וכולל את שניהם, כי יש בו בעצמו בחינת חסד וגבורה, שהם סוד אש ומים. ולכן נקרא תפארת שם מים, יש לו אש ומים, כי הוא נוטריקון אש ומים, אז הוא נקרא שם מים. הדאו דכתיב זה שכתוב, ויהי ערב, כלומר בהתחלה היה ערבוב, ויהי בוקר, אחרי זה הייתה בקרה, יום אחד. מפרש, ואינון ערב די יצחק, אז הערב מכנים אותו יצחק, זה ערבו של יצחק, דהיינו בחינת הגבורות, והבוקר של אברהם, שזה לראות את הדברים באופן ברור, מה יש בערב שלא, לא, שמבדיל מהבוקר לערב? בערב הכל מטושטש, נכון?
ארבעים.
אתה כבר לא יודע, לא רואה כלום, אתה לא מבדיל בין הצבעים. בבוקר זה בקרה, זה ודאות, יוצא מהספקות, לכן בוקר של אברהם, שהיינו בחינות חסדים. ועל מי צריך להגן?
אברהם.
על אברהם. למה צריך להגן על אברהם? כדי לשמור על הסדר ולא לטשטש. כי קל מאוד לטשטש, אבל כשהגעת לדבר ברור, תשמור עליו. תכתוב אותו, תעשה משהו מיד. אם לא, הטשטוש שלך יחזור עוד פעם.
דווקא אברהם היה כללי יותר מכללי.
חוסר הוודאות.
בסדר,
לאט לאט זה תהליך. אבל רואים ברור כבר. רואים שקוף, רואים רחוק.
חוסר סדר.
אברהם יודע כבר, יש כיוון בעולם, נכון?
כן.
יפה. מכל החוסר ודאות שהייתה לפני אברהם, אברהם נולד ב-1948. שנת תשח של בריאת העולם. כלומר, מתחילים לראות משהו ברור. מה, גם זה סתם? מתבלבל הרבה הקדוש ברוך הוא בזמן האחרון. ועל ידי התפארת, שהוא בחינת יעקב, נכללים ונמתקים החסדים והגבורות. רבותיי, גם בחיפוש שלכם בחיים, לחפש לכם רב, אתם צריכים לדעת לזהות אותו. וברגע שזיהיתם אותו, הדבר הכי קשה זה לשמור. הדבר הכי קל זה כל הזמן לפרפר. בחיים שלך אתה לא תגמור. אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. איפה שהלב שלך מצאת חפץ, זה אי אפשר יותר. זה נקרא חפציבה. ונמתקים החסדים והגבורות, זה בסוד זה יום אחד. זה בזה בסוד יום אחד. זה נקרא מיתוק של הגבורות דרך החסדים. כאן נשלים לדרוש בעניין שמונה נתיבות חוכמה, וכלל בתיקון זה לבאר גם ארבע מצוות, ומצוות היראה, יראת השם, כמו שהיה בהתחלה, מצוות אהבת השם בנתיב השני, מצוות הנבואה בנתיב השלישי, ומצוות עסק בתורה שבעל פה כדי לעשות ברורים בנתיב הרביעי, החמישי. תודה רבה. חג שמח.
תודה רבה.